כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
כאן תרבות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, וברוכים השבים לתוכנית שמארחת אנשים עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליהם. האורח שלי היום עם החמישייה שלו הוא מתן יאיר, במאי הקולנוע, והסופר, והמורה לספרות והיסטוריה. יש עוד משהו ששכחתי?
לא.
שיצר סרטים מצליחים, פיגומים, ולאחרונה גם התבגרות, וגם נזכיר שתי יצירות קודמות שלך, כי יש לך מין יצירה אחת שהיא כולה יצירה טוטלית כזאת, שאחת כרוכה באחרת. אז אי אפשר שלא להזכיר, אז אני מזכירה גם את סרט התעודה שלך. הראשון רשום לך בתעודת הזהות שאני אבא שלך, שעוסק ביחסים עם אביך שנטש את המשפחה כשהייתה נער צעיר. והספר הראשון שלך, רומן הביקורים, חדר משלו, שעסק בסיפור המשפחתי של הילד שמתמודד עם אב נוטש. וכל אלה גם באים לידי ביטוי בתוך פיגומים ובגרות. ויש לך ספר חדש, שגם הכל בא לידי ביטוי בספר החדש, פחות קוצים שמו, שראה אור בידיעות ספרים. שלום מתן.
שלום ענת.
אז נשמע אותך קצת מתוך הספר החדש שלך.
יום לאחר שנבחנו בבגרות בהיסטוריה, שמענו שהמורה שלימד אותנו ספרות והיסטוריה שלח יד בנפשו. מורה צעיר שלימד בסך הכל 6 שנים בבית הספר. בקיץ לבש חולצה קצרה וגם מכנסיים קצרים. אף אחד מהמורים, מלבד המורים להתאמנות, לא הסתובב ככה במסדרונות. לפעמים היה נדמה לי שאני רואה את המנהלת מסתכלת עליו במבט שמתלבט אם להעיר לו. בחורף נהג ללבוש את אותו סוודר במשך כמה ימים רצופים. הוא איבד את הקול שלו פעמיים במהלך השנה האחרונה ונעדר כמעט שבועיים. בסוף השנה קנינו לו חולצה. ושני תלמידים כתבו לו פתק עם מילים יפות וחמות, כי באמת לימד אותנו עם רצון וחשק. עד היום אני לא יודע אם מצא את המתנה שוכבת ומחכה בתא הקטן והשקוף שלו בחדר המורים.
אז המורה, או הגיבור של הספר חדש שלך, פחות קוצים, לא רק הוא, אלא גם עוד 2 תלמידים, והמורה הזה הוא גם הגיבור של הסרט בגרות, והמורה הוא גם הגיבור בפיגומים לצד התלמיד אשר לקס, וממש כיף לי שאתה פה, ואנחנו פה עם יותר 5 ספרים, כי עד עכשיו, בזמן שאנחנו ככה בתוך התוכנית הזאת, אתה עדיין מתלבט, אז הבאת לי עוד איזושהי ערימה מקבילה, אז אנחנו תוך כדי שידור נחליט מה הם יהיו 5 ספרים שאנחנו נקשיב להם, ואתה באמת מין אדם כזה של ספר ספר תרדוף, זה גם כל כך נוכח בסרטים שלך, ואני רוצה שתגיד לי איך... תתאר לי את התחושה הזאת, את החיים האלה, עם הספר ספר תרדוף, גם כמורה שמנסה להאהיב יצירות ספרות על התלמידים שלו, במה שנקרא כיתה כזאת של ההזדמנות האחרונה, כיתות של המופרעים. איך יש שם תלמיד אחד ששואל אותך, מה זה ספרות המורה? אז מה זה ספרות בעצם, מתן?
התשובה לספרות היא משתנה מזמן לזמן. אני יכול להגיד לבל שהליט ספר זה תמיד הדבר שקיבלתי בתור מתנה. תור ילד, ספר, יום הולדת, אתה יודע שאתה הולך לקבל ספר, ואתה יודע שתהיה בו הקדשה.
תמיד קיבלת
כן,
ספר.
כן, ושיהיו שם מילים חמות, וידעת, יום הולדת זה ההוגה בבוקר, ואתה מקבל ספר, ואחר כך ללכת לספרייה ולהוציא ספרים, ועם השנים הספר הפך למשהו, לדברים נוספים. זוכר שכשאני קורא, ויש רגע שאני קורא, ואני מסתכל למינה ושמאלה לראות שאף אחד לא רואה אותי, בזמן שאני קורא. כי אני קורא עכשיו משהו שנוגע למוות או למיניות, והדבר הזה הוא חדש בשבילי, הוא מסקרן אותי, ואני רוצה להיות לבד בתוך העולם הזה ובתוך היצירה הזו. וספר הופך להיות אחר כך לדבר ש... כי בשלב מסוים אני ואמא שלי, אנחנו חלקנו את אותו חדר. ואני זוכר ש...
אתה כותב על זה כל כך יפה בחדר משלו. ואיך אתה חולק איתה, וממש משקיב אותה לישון, כמו היפוך תפקידים כזה בספר הראשון שלך.
כן, זה תקופה כזאת של זוגיות, בין נער לאימא שלו, ואני זוכר שאנחנו הולכים יחד לישון במיטה, והיא קוראת ספר באנגלית, ספרים כאלו של 700 או 800 עמודים, ואני מסתכל על השורות שהיא קוראת, ואני נרדם, ואני לאט לאט נרדם עם הספר שלה ועם המנורת לילה, וספרים אחר כך הפכו להיות גם דבר שבילל בהמשך החיים, שאבא שלי הגיע למצב של עוני, והתחלנו לאסוף ספרים. התחלנו לאסוף ספרים מיד שנייה בלי שום כוונה לקרוא אותם. אלא כדי למכור אותם אחר כך ולאסוף אותם. ופתאום ספר הופך להיות דבר שהוא אחר כך הופך להיות לאוכל. זאת אומרת, הוא מתקשר אליי ואומר לי, יש הרמה של ספרים ברחוב כזה וכזה, לך תאסוף אותם. ואני מגיע עם הרכב ואוסף את הספרים, ואחר כך הולכים, פותחים איזשהו דוכן באיזשהו מקום ומוכרים את הספרים. והספר פתאום הופך להיות לסחורה. והגלגול הזה של הספר, שאחר כך גם אני כותב, הספר שלי יוצא לאור, אז הוא עובר כל מיני גלגולים, הדבר הזה שנקרא ספר.
זה סיפור מאוד אינטימי. גם היחס שלך לספרים הוא מאוד אינטימי. כאילו שהספר הוא איזשהו, הוא לא כאילו, הוא עוד גוף שחי בתוכך ולידך.
כן, והספרים שהבאתי כאן היום הם דבר שבכל אחד מהם בצורה כזו או אחרת הולך איתי, והוא איזשהו דרך שלי לביטוי.
אז עכשיו אין לך ברירה ואתה צריך לבחור.
כן.
אז אנחנו מתחילים עם נטליה גינסבורג. הספר העיר והבית שהיה פה ממש לא מזמן אצל אורחת אחרת שלי, אבל תמיד מעניין אותי לשמוע מה אנשים שונים חושבים על אותו ספר ואיזה קטע הם בוחרים. אז הסופרת האיטלקייה, יהודיה, הרומן העיר והבית זה רומן מכתבים.
כן.
תציג אותו קצת כפי שאתה רואה אותו.
חברים ומשפחה שכותבים אחד לשני, ואתה מצליח לחבר את הדרמה הזו שמתחוללת בחיים שלהם, שהיא דרמה כזו סביב מפגשים וארוחות ערב ונסיעה לטבע ועזיבות והתקשרויות ויחסים שנרקמים בדברים שאנשים אומרים ובדברים שהם לא אומרים, ובאים לידי ביטוי במחוות קטנות. וכשאני עושה סרטים או כותב, אני רוצה לעשות מה שנטליה גינסבורג עושה. כאילו, זאת השאיפה שלי, שאתה לא תוכל להכניס את הדבר הזה בתוך תבנית. וזה נורא יפה שהיא משתמשת בתבנית של מכתבים, אבל העולם שהיא יוצרת והקשרים הם כאלה שאתה לא יכול לקטלג אותם. ולשם אני שואף. עכשיו,
אתה חייב להשמיע לי משהו כדי שנבין יותר טוב.
אני אספר על מפגש שמתרחש בין ג'וזפה, שהוא הגיבור של אם אפשר לקרוא לו גיבור של הרומן, לבין אדם שנקרא אגנציו פגיץ', אם אני אומר אותו נכון. והוא פוגש למעשה את האדם שיהפוך אחר כך להיות המאהב של לוקרציה, שהיא אהובה לשעבר נוכחית של ג'וזפה. וכשאני קורא את זה, זה תמיד מפחיד אותי, ואני תמיד רוצה להגיד לג'וזפה, תיזהר. אל תכתוב ללוקרציה עליו, אל תספר לו עליו, על אותו אגנציו. והמילים שהוא מספר עליו דרך הכתיבה, כבר מתחילה כאן ההתאהבות של לוקרציה באיגנציו. בזמן ששתינו תה, הגיע אג'יסטו עם ידיד שלו, שעליו סיפר לי רבות. שמו איגנציו פגיץ'. כשהוא נכנס, לבוש במיל הגשם שלו, שכולו קריות כתפיים וכפתורים, ולראשו כובע ברט, נראה כאילו משב רוח אז נכנס איתו. הוא כיוון 40, אבל כל השיער שלו כבר אפור, כפי שנתגלה כשהסיר את הברט. מברשת צפופה אפורה. הוא גבוה, יפה. לפנים שלו יש צבע יפה, והשיניים שלו חזקות ויפות. הוא נוהג להחזיק יד אחת סגורה מאחורי הגב, וביד האחרת הוא עושה תנועות רחבות באוויר. הוא התיישב ושתה תה, ואכל הרבה פרוסות לחם עם קוויאר. הוא ראה את הלנזרים בפעם הראשונה, אבל מיד החל לחקור אותם על הבית ועל חלוקת החדרים, וחלק על כל מה שכבר החליטו. הוא החל להסתובב בדירה ולפתוח בתנופה את כל הדלתות. לדעתו עליהם לשבור את הקיר שמפריד בין המטבח לאמבטיה ולבנות חדר אמבטיה במקום החדרון של כלי הניקוי. את חדר השינה עליהם למקם במקום שעכשיו נמצא חדר האורחים, ואת חדר העבודה בחדר שבקצה הבית. רוברטה לא הסכימה איתו. הוא ביקש שיתנו לו דף וצייר תוכנית של הבית על פי תפיסתו. גם רוברטה ציירה תוכנית. הלנזרים שתקו ונראו נבוכים. אג'יסטו התכנס בפינה וקרא ספר. אחר כך הלכו הלנזרים ואני הצעתי שנכין ארוחת ערב קטנה. רוברטה החלה להכין את הרוטב לספגטי, אבל איגנציו פגיץ' שהייתה דעה משלו גם בעניין הרוטב. הוא לא רצה חמאה ועגבניות, הוא רצה שמן, שום ופלפלים חריפים. אג'יסטו הצטרף אליו. אני הייתי ניטרלי. אגנציו פגיץ' ניצח. אני חושב שהוא מאלה שתמיד מנצחים.
אז רק מהסיפור עליו, מהמילים עליו, היא מתאהבת בו. איזה כוח יש למילים. היא בכלל לא ראתה אותו.
נכון. עדיין. ואני רוצה להתייחס גם לתיאור של המחווה הזו, שהוא מחזיק יד אחת סגורה מאחורי גבו, שכשאתה בא לעשות סרט, אתה מחפש את הג'סטות הקטנות הללו, את המחוות, איזשהו אפיון קטן של הדמות שלך שהיא תלך איתו. והיא מצליחה בדבר הקטן הזה שהיד שלו היא מאחורי הגב, וזה גם נאמר אחר כך, כאילו הוא שומר איזשהו סוד שם. ובמשפט אחד, כך היא מצליחה לאפיין את הדמות הזו. מכתבים אבל בשבילי הם בכלל הם דבר שהם חלק חשוב מהחוויות שלי או מההיסטוריה שלי. אמא שלי הגיעה מדרום אפריקה, וההורים שלה נשארו שם. היא עלתה לארץ בגיל צעיר ועזבה את ההורים שלה, והיא הייתה כותבת להם מכתבים. הייתה לנו מכונת כתיבה גדולה בבית, והייתה מדפיסה על עיוור, והיא הייתה מבקשת מאיתנו, גם כשאני ילד קטן, לכתוב איזושהי פסקה, ואני הייתי אומר בעל פה, והיא הייתה מדפיסה במהירות, והייתה שולחת, והיינו מקבלים את המכתבים, והתיבת דואר היה עניין, היית מגיע הביתה, עובר דרך התיבת דואר, אוסף את המכתבים, אף אחד, כאילו, את בטח זוכרת את הפעם הראשונה שאת קיבלת מכתב, רגע כזה,
כן, אני יודע, שייכת לדור הזה, שהיו דרך מעריב לנוער, את כל מיני חברים לעת, משהו כזה, והיו לי ילדים שהתכתבתי איתם, ומעולם לא ראיתי אותם, פשוט היו חברים למכתבים.
כן, עולם שלם,
והשם
שלך על המכתב, זה מרגש, ואחר כך, המכתבים הם, הייתה תקופה שאני נסעתי בצעירותי ללונדון לכמה חודשים, וזו תקופה שאני מתחיל להתכתב עם אבא שלי, שלא הייתי איתו בקשר המון שנים, ואנחנו מתחילים בדרך מכתבים
לחדש את הקשר.
לחדש את הקשר ולהפשיר אותו, ואני זוכר את הציפייה למכתב, וגם בשלב מסוים אני מגלה אסופת מכתבים שאבא שלי, כשהיה במלחמת יום הכיפורים, כתב לאמא שלי. ואני קורא את אותם מכתבים שנכתבו 4 שנים לפני שאני נולדתי, ואני מנסה דרך אותם מכתבים שהוא כותב לה מסיני לירושלים, לראות אם אני יכול לזהות איזשהו שבר ביחסים שלהם, או שבר אצלו.
להבין למה הוא קם ועזב אתכם.
כן, כדי להבין מה התחולל אצלו, ומה קרה, ואיך אדם קם ועוזב בצורה כזו, ונעלם. ויש לי חלום שיום אחד אני אכתוב איזשהו רומן, שהוא יהיה רומן מכתבים.
אתה תכתוב.
כן, אני מקווה.
אוקיי, אז אנחנו עושים הפסקה ראשונה לקצת מוזיקה וחוזרים.
שואלים מה קרה כשלאורך כביש החוף מתייצבים החצבים, מה בעיתוני הערב מבשרת הכותרת, בוא הביתה במהרה עם הרוח הקרירה, בוא הביתה במהרה עם הרוח הקרירה.
כאן תרבות, 1+5, אורח באולפן עם 5 ספרים אהובים ומשפיעים, והיום נמצא איתי במאי הקולנוע, הסופר והמורה לספרות מתן יאיר. והספר השני שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא קובץ הסיפורים הראשון של עמוס עוז, ארצות התן, התנים המייללים בלילה, בעיקר למי שחי באזורי הכפר, בקיבוצים, במושבים, מכאן שאני גרה. הספר הזה ראה אור בשנת 1965, שמדבר כמובן גם על דמויות ירושלמיות, שזה העיר שעוז עזב כמה שנים קודם לכן, ועל דמויות קיבוצניקיות, חלקן מחולדה, על חיילים, על דמויות מתקופות אחרות, ועל הלילה שבו התנים מייללים ומפחידים גם את הגדולים וגם את הקטנים.
הספר ארצות התן, ובעיקר סיפור אחד שאני רוצה להתייחס אליו, ששמו תיקון העולם. המפגש שלי עם הספר הזה הוא בכיתה י' א', במגמת ספרות, בתיכון הראשונים בהרצליה. אני אספר קצת איך הגעתי לאותו תיכון. אני בכיתה י' הגעתי למגמת קולנוע בבית ספר אלון ברמת השרון, וסבלתי מכל רגע, ועזבתי את בית הספר באמצע השנה. והייתי חייב להשלים חומר בתיכון החדש שאליו עברתי. ואמא שלי דאגה לי לסוללה של מורים פרטיים, בעיקר לכל המקצועות המדעיים שהיה לי מאוד קשה איתם, והיה לי מורה לביולוגיה ומורה לפיזיקה ומתמטיקה ולשון, ואני זוכר שאני נורא נהנה לא מהחומר שאנחנו לומדים, אלא מהמפגש עם
המורה.
עם המורים.
את השיחה.
כן, את השיחה מסביב, והם נורא מתוסכלים, כי הם לא מצליחים ללמד אותי, כי אני כל הזמן שואל אותם שאלות על החיים שלהם, ומה שנקרא כאלה שאלות אישיות,
אתה שואל שאלות ספרותיות, והם רוצים ללמד אותך נוסחות?
כן, על דופן התא, ועל הממברנה, ודברים כאלו שכבודם במקום מונח, אבל...
אתה מזכיר לי מישהי. גם לי היו אפיזודות כאלה.
ואני זוכר שהמפגש הזה עם דמות של מורה פרטי שנכנס לתוך בית של מישהו, והמפגש האינטימי הזה הוא סקרן אותי, וכשהשלמתי את החום אני נורא הצטערתי שכבר לא היה לי את ההמשך הזה. והגעתי לתיכון ובחרתי במגמת ספרות, והיה לנו מורה לספרות, אורי זילקה, ואורי זילקה עומד עם הספר, והוא מקריא לנו דברים, שאתה כמו נכנס לתוך איזשהו עולם, שאתה מרגיש שהוא מדבר איתך דברים שלא מדברים איתך לפני כן. ובתיקון עולם הוא מספר לנו, תיקון העולם, על דמות של קיבוצניק מבוגר.
תיקון עולם, הסיפור של עמוס עוז.
כן, הסיפור של עמוס עוז, תיקון העולם, דמות קשה, שלא חוותה מספיק אהבה בחייה, מלאה באידיאולוגיה, אדם עם סדר יום נוקשה, ספרטני, והדמות הזו שונאת את עצמה. ואני זוכר שהוא מדבר על הדברים הללו, ואני עושה כל מיני קישורים לאיזושהי תחושה שהייתה לי באותה תקופה בחיי, השנאה העצמית. אני זוכר בתור נער מתבגר, שאני עם אמא שלי באותו חדר, ואני לא יודע איפה אבא שנמצא, זאת חוויה כזאת שמלווה ומכוננת, ויש את התחושה הזו של שנאה עצמית שמלווה אותי כל הזמן. והוא מדבר על האדם הזה, ואני יכול להזדהות איתו. והבן אדם הזה, בסופו של דבר, הספר מסתיים בזה הסיפור מסתיים בזה שהוא תולה את עצמו. והבחירה הזו, ההתאבדות, היא גם אחר כך, היא נשזרת אצלי בכתיבה או בפיגומים, וכאן בפחות קוצים, זה המשפט הראשון שפותח את הספר על המורה שמתאבד.
זאת אומרת, אתה עוסק בזה ביצירה שלך, במורה שמתאבד.
כן. אני אקריא קטע מתוך ארצות התן.
כן, תקריא מארצות התן.
אני אקרא שתי פסקאות, אחת שהן בתחילת הסיפור, בשש בבוקר הוא קם לכל צלצול הפעמון. ממלא בגופו את בגדי העבודה המשומנים ויורד לחדר האוכל. כאן הוא לועס פרוסה עבה ושחורה ועליה גושי ריבה ומדיח בקפה. אחר כך משש ורבע ועד תשע הוא משחיר את כפות ידיו בשמן מכונות בתוך זכוכת פח שבימי הקיץ היא לוהטת כמלובנת ובימי החורף היא מוכה באגרופי הגשם ועושה מוזיקה עגומה בתו אחד. בתשע בבוקר הוא חוזר אל חדר האוכל, רוחץ את כפותיו המגושמות בנפט, בסבון גס, בסבון רגיל כדי למחות את השמן השחור. אבל השחור מאפיר ואינו נמחה לעולם. בשעת ארוחת הבוקר הוא עובר בעיניו על עמודיו החיצוניים של עיתון הבוקר ומחפש ידיעות אשר השנאה יכולה להתפרנס מהן, כגון מעשי עוול, שחיתות, התנוונות ובגידה באידיאלים שלמענם הוקמה המדינה. אחר ארוחת הבוקר הוא חוזר לסככה. כאן שדה מלחמותיו עם גלגלי שיניים, עם רצועות גומי, עם קרבורטורים ורדיאטורים, עם מצתים וסוללות. התיאור הזה שמאוד מזכיר לי את עמוס עוז עצמו, שתמיד היה מספר על על זה כך שהוא קם מוקדם בבוקר ויוצא להליכה והקפה הראשון שלו והכתיבה. זאת אומרת, החוויה הזאת של הירידה לפרטים של מה אכלת, מה שתית ואת המעשים שעשית, שזה תמיד מסקרן, כאילו מה הסדר יום של האדם והדברים, לפחות אותי זה מעניין, הסדר יום, הפעולות, הדברים הללו, שאתה יכול ללמוד על האדם היום יום שלו, או לפחות איך הוא מציג את עצמו ביום יום. ואני אספר עוד את הפסקה האחרונה של אותו סיפור. בקצה אותה סמטה אסף זונה והלך אחריה למלון זול ונתן לה את הכסף שהתכוון להוציא בבית המסחר לציוד חקלאי. הוא נשאר עם עד הבוקר וסנה אותה ואת נפשו עד תום. למחרת חזר אל הקיבוץ והתעסק במכונות וקרא את גיליון ערב החג על חוצו ועל פנימו וחיכה לחושך שיבוא. בחושך יצא אל הבוסטן ותלה את עצמו על עץ. לאחר החג מצאנו אותו והספדנו אותו ודיברנו על מסירותו הצנועה לאידיאל שאנחנו מחזיקים בו. קבורתו של איש שהקדיש את עצמו לתיקון העולם אינה שונה מקבורה אחרת. ואין לנו מה להוסיף. איש ערירי היה. תהיה נשמתו צרורה.
בצרור התנים.
בצרור התנים. כן.
האיש של המכונות הלך לתלות את עצמו במקום הכי יפה, בבוסטן.
אבל אז הוא שובר את זה עם זה שמצאו אותו אחרי החג. וגם את בן חברים שהוא כותב שנים אחר כך, אז גם
הקובץ, כן, סיפורים הקובץ שנכתב לפני, בעשור האחרון, בן חברים שהוא שוב חוזר שם לסיפורים קצרים על אנשי קיבוץ.
כן, שהוא גם כן קובץ שאני מאוד אוהב ומלווה אותי, והקולות השונים שהוא משמיע בקיבוץ, הדמויות, שקצת בפחות קוצים אני מנסה לעשות פעם ראשונה, להשמיע קולות שונים.
כן.
זאת אומרת, בספר שכתבתי, אז שלוש דמויות שמספרות...
כל אחת בקול שלה.
כן.
תכף נגיע אליו ונדבר גם על הריבוי קולות, המשולש קולות שלך. ספר שלישי עכשיו, נלך לספר עיון. זה זורק אותנו לתחום אחר לגמרי. חורבן יהדות אירופה, שכתב ההיסטוריון האמריקאי, יהודי, ראול הילברג, ויש לו שלושה כרכים, הוא אוחז שלושה כרכים בעברית, כ-1300 עמודים. הוא ראה אור לראשונה בארצות הברית ב-1961, ובמשך שנים רבות, עד 2012, ראול הילברג היה ביחסי אהבה, שנאה מול מוסד יד ושם על אנשיו השונים, כי איך זה שלא מתרגמים את הספר הזה לעברית? אבל בין היתר, התזה שלו הייתה שהנאציזם הוא מנגנון בירוקרטי. כל כך משוכלל שאפשר את ההשמדה, בין היתר, על ידי שיתוף פעולה של הקהילות היהודיות. זאת אומרת, הוא אומר שם דברים קשים, שבאותם שנים, אגב, בתחילת שנות ה-60, שגם היה משפט אייכמן, חנה ארנט, מהגרת אחרת מאירופה לארצות הברית, כתבה את אותו דבר וקרא לו הבנליות של הרוע, וגם איתה, גם היא הוחרמה כאן בארץ. אבל הוא מדבר באמת, הוא תקף את ראשי הקהילות על השיתוף פעולה עם המנגנון, ורק ב-2012 הוא בעצם ראה אור בעברית סוף סוף, כשבשנים האחרונות, אני חושבת בשניים, שלושה עשורים האחרונים, אנחנו יכולים להכיל נרטיבים שונים של מחקר השואה.
כן.
ואתה גם מורה להיסטוריה.
אני גם מורה להיסטוריה, וזאת אומרת, כשאני קורא את היצירה הזאת, אני לא קורא רק את הדברים שנכתבים כאן על המנגנון, אלא יש לי גם הרבה מאוד מחשבה על האדם עצמו שכתב את ה... אני חוזר ואומר, יצירה.
כן. אני חושבת מבחינתך זאת יצירה, זה לא איזה ספר כן, עיון או מחקר, כן, אתה כן. קורא את זה כמו סיפורת.
זה, יש כאן את, ה, את, ה, את הסיפורת, וגם המפעל הזה שהוא כתב ראול הילברג וחקר, זה בן אדם שמקדיש את עצמו, ואתה חווה את הטוטליות גם על, על הנושא שהוא כותב,
כן.
אבל גם בחיים שלו, ותמיד עולה אצלי הרגשה הזו שהמשפחה שלו לא כל כך ראתה אותו. כאילו לא אדם שעסוק בעניין כזה ולנבור בארכיונים ולדלות פרטים, ואני אתן דוגמה לנושאים שמעסיקים אותו ומעניינים אותו, שלפעמים יש בהם איזושהי איזוטריות, יש בהם איזשהו תמיהה, והם מרתקים. ואני אקרא איזשהו עניין
שיסביר את האזוטריות.
הנוקשות האכזרית שבה הושלמו הגירושים, כמובן הגירושים של היהודים מבתיהם, ניכרת בצורה ברורה ביותר בהשלכותיהם הכלכליות. את התוצאות הכלכליות אפשר לחלק להפסדים ורווחים. הפסדים נגרמו בעיקר בעקבות הקרבתו של כוח אדם יהודי עצרני, ורווחים הופקו מן החיסכון במזון ומאיסוף של חפצים אישיים, בייחוד סמרטוטים. בסך הכל היו הגירושים בפולין עסק יקר. היהודים המגורשים הותירו אחריהם חובות של שכר דירה בדיור הציבורי ושל חשבונות תמורת שירותים ציבוריים. החובות העבודים האלה גרמו לעיריות להשחית זמן רב ומאמצים מרובים לאיזון הספרים שלהן. אפילו הסכומים הצנועים ביותר עוררו דאגה. והוא מתחיל לפרט כאן ולמעשה עוסק בשאלה מי שילם את הארנונה של אותם יהודים שחיו בחלק מסוים בעיר, הלא זה הגטו, וחשבון החשמל שלהם, וחשבון הגז שלהם, והמיסים שהעירייה צריכה להתקיים מהם. אחרי הגירוש, מי סוגר את החשבון? פתאום הוא לוקח איזשהו עניין שאתה לא חושב עליו בכלל. משהו שאתה אומר, אולי לא חשוב, אולי זניח, איזוטרי, והוא מתחיל לפרק את הדבר הזה, ולחקור ולהבין איפה בדיוק הלך הכסף, ומי שילם ומתי שילם. הוא יצא למעשה איזשהו מנגנון או דרמה, שכאילו מתחת לדרמה הגדולה של, של חיים ומוות שמתרחשת שם. והעניין הזה הוא מרתק אותי איך דרך דבר קטן,
שוב,
זניח.
שוב, הפרטים הקטנים.
כן, הפרטים הקטנים. ואיך הדרמה הזו היא מתחוללת שם. והוא עושה את זו, ושוב פעם אני קורא לזה יצירה.
כן.
והוא נוגע ככה גם כן מכל מיני זוויות, בכל התהליך הזה של הנישול הכלכלי, של הגירוש, של החיסול, ואתה נשאב לתוך הסיפור הזה שהוא לא רק שני, ודברים לא נאמרים אף פעם באיזשהם ביטויי רגש, אלא יבש. והיבש הזה יוצר מבחינתי דרמה גדולה. אבל המפגש שלי עם השואה, הוא התחיל כנער ששכנים חדשים עוברים לגור לידינו, עדנה ואפריים, אנשים מבוגרים, ועדנה היא נראית מוזר. ואני לא יודע כל כך איך להסביר את זה. אני חושב שאני בן 14, וסבתא שלי עוברת לגור אצלנו בבית, ועדנה הזו מתחילה לבקר את סבתא שלי. ומתברר שהיא מתאומות מנגלה. ויש לה מספר, והיא מגיעה אלינו והיא יושבת, והיא מספרת סיפורים ותיאורים, ואני זוכר שאני שומע כאלה קראים של שיחות, ושעדנה הופכת להיות נוף מחלק ממש מיום יום. אני זוכר שאיכשהו עם החיים שלי והדרמות שקורות אצלי בחיים, אני פתאום מתחילה להסיק אותי השאלה אם הייתי שורד את השואה. והחרדה הזו מתחילה להיות נוכחת בתוך החיים שלי. ואני מתחיל לקרוא המון המון על השואה.
1+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
אז זה יוביל אותי באיזשהם דרכים מעניינות אל הספר שלך. עכשיו סוף סוף אנחנו כאן עם הספר החדש, הספר שלך פחות קוצים, שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. רמי הוא המורה לספרות שמתאבד. כפי שציינת, יש פה שלושה קולות. קול של ראשון ששמו המתבונן, שזה איזשהו תלמיד, שיכול להיות שהוא גם בן דמותך, כתלמיד של פעם. יש פה את הקול של המורה, ויש פה את הקול של יאקי, אותו בחור, אותו תלמיד ככה, בריון של אביו יש את חברת הפיגומים. והספר הזה, דברים שיש בו, יש היו גם בסרט הפיגומים וגם בסרט החדש בגרות. ודבר ראשון, אני רוצה לשאול אותך, מה הופך להיות התסריט לסרטים? מה נשאר בספרות, ברומן הזה? כי יש הרבה חומרים דומים.
הכל התחיל מהספר, זאת אומרת, אני יושב, אני כותב את הספר,
והתחלתי לכתוב את הספר. ספר ולא סרטים.
כן, כן. ואני כותב את הקולות הללו, כפי שתיארת, ואני מתחיל לבנות את היצירה הזו. ואני...
שהיא מאוד אישית.
כן, ואני מוצא את התדר של כל אחת מהדמויות, ואני כותב, ואת יודעת, ואחר כך אני נמצא בכיתה, ויש את הדמות הזה של, כאילו, בחיים האמיתי אני נמצא בכיתה, ויש את המתבונן, ויש את, 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 את התלמיד המופרע של אבא שלי, כן. והם לא יודעים שאני כותב ספר שבעצם מדמיין אותם, ואת החיים שלהם, ואת היחסים שלהם, ואת הדינמיקה גם עם המורה,
זאת אומרת, אתה רואה אותם בכיתה, ואתה מדמיין מה קורה מחוץ לקירות של הכיתה.
אבל כל מיני סיטואציות, נגיד...
זה מתחיל בכיתה, זה מתחיל במשהו אמיתי, תעודי כאילו, כי אתה באמת עשית מין יצירה כזאת, מין ג'אנר כזה, שהוא נע בין הבדיוני לתעודי, שגם עשו יוצרים אחרים לפניך, נאמר, אולי מרגרט דיראס היא מאוד ידועה בזה. אבל אני חושבת שלקחת את זה צעד נוסף, בטח בקולנוע שאתה עושה.
אני מחפש כל מיני את הקו הזה בין התעודי לעלילתי, אבל מבחינתי הוא עלילתי. כן. אין לי ספק שאני עושה כאן...
גם הרומן דבר, כן, וגם הסרטים.
כן, ואני לוקח אבל סיטואציות שאני חווה, שאני מכיר, ואני מתחיל מהן, אבל אחר כך אני מדמיין אותן. אני אתן לך דוגמה, למשל, אני זוכר שהלכתי עם אשר לקס, שיהיה אחר כך הכוכב של פיגומים.
כן, התלמיד שלך שהפך כן, להיות הכוכב כן. של פיגומים.
ואני הולך איתו לעסק של... לעסק שלהם, ואנחנו עומדים על הפיגומים, ואני אומר לו, תגיד, אשר, לפעמים כשאתה עובד, אתה נכנס לבתים של האנשים? הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה פתאום, זה עבירה לחוק, מה קרה לך? ואני יודע שאם אני הייתי עובד על הפיגומים, כל הרבה הייתי נכנס לבתים של אנשים, והייתי מחטט להם במגירות ומסתכל במקרר.
זבוב על הקיר, כמו שעמוס עוז רצה להיות, כן. להציץ פנימה לראות מה קורה שם.
ואז כשאני כותב, כמובן שהנער הזה, הוא ייכנס לתוך הבתים, והוא יסתכל מה יש לאנשים, ותהיה לו משיכה לעולמות הנוספים האחרים שאין לו בחיים שלו. וזה כל הזמן, זה בעצם הגבול הזה של ה...
אני רק אזכיר שפיגומים עוסק במערכת יחסים בין תלמיד שאבא שלו רוצה שהוא ימשיך את העסק של פיגומים, והוא בעצם, המורה לספרות מצליח להאהיב עליו את הספרות, והוא ממש רוצה פשוט להיות בכיתה ולקרוא ספרים כל היום, ולא לבנות פיגומים.
אני לא בטוח אם הוא רוצה להקשיב ולשמוע סיפורים כל היום, אבל הוא רוצה לשמוע עוד איזשהו קול.
עוד איזשהו קול.
שיהיה עוד איזשהו קול מלבד הקול האחד של אבא שלו בחיים שלו.
עכשיו אני רוצה שתקרא עוד קצת מהספר שלך. זה הקול של אותו תלמיד ששמו המתבונן. אין לו שם. ובן דמותך, כן. מין תלמיד עדין כזה ומרוחק.
למרות שהוא...
הנה מה הוא כותב על המורה, על רמי. איך הוא מלמד אותם את התפסן בשדה השיפון.
אולי המורה רמז לנו שלא טוב לו. בסרוך הפתוח, במשפטים שחזר עליהם. באיזה שיעור כמעט ריק מתלמידים, המורה פתח עותק של התפסן, עמוס במדבקות קטנות בצבע צהוב ובצבע ורוד, ובסימונים שסימן בעיפרון, וביקש מאיתנו לפתוח בעמוד 24. אף אחד מאיתנו לא הביא ספר חוץ ממני. החזקתי אותו ביד כדי שהמורה יבחין. הוא הקריא על הולדן. אמא, אמא, תני לי יד. למה את לא רוצה לתת לי יד? הכיתה הייתה חשוכה כי נורת פלורסנט אחת נשרפה. הוא דיבר על משבר שיכול להימשך שבוע, שבועיים, אבל גם חודשים ולפעמים שנים. הוא לקח אוויר ושאל אותנו אם אנחנו מבינים מה הוא אומר, ולא חיכה לתשובה שלנו, ומיד שאל אם אנחנו גם כן מרגישים כמו הולדן שלא רואים אותנו לפעמים. יקיר אמר שבטקסים, שאף פעם לא נתנו לנו להנחות טקס, שתמיד שמים אותנו למעלה בפינה וכוס אמא של הבית ספר הזה. פחדתי שמישהו ייכנס לכיתה ויפריע, שיקי ייכנס באיחור ויעצור את הכל. רציתי שיהיה לי מפתח כדי שאוכל לנעול אותנו מבפנים. המורה שאל אם אנחנו מכירים את החלומות שבהם מרגישים כאילו נופלים ומתעוררים מבועלים. המורה אמר שזה אולי החלום היחיד שמשותף לכל בני האדם. הנפילה, הפחד, איבוד השליטה, אבל גם אולי תקווה להתרסקות שאחריה אין יותר כוחות וציפיות. התרסקות שתביא לעזרה, שיקום והתחלה מחדש. היה צלצול, תלמידים יצאו והוא הכניס דברים לתיק. הוציא פרי ואכל בעמידה ליד הפח. אמר לי להתראות ויום טוב ויצא. אספתי מדבקה צהובה אחת שנפלה לו מהספר ונשארה על הרצפה. היה כתוב עליה עמוד 24. חשוב. אמא, אמא, איפה את?
אז הנה הקישורים גם שאתה עושה בין התפסן בשדה השיפון ועוד ספרים שמוזכרים פה לבין מה שקורה בחיים. וכשקראתי את הספר שלך השבוע חשבתי פתאום על השיר של כנסיית השכל, איך זה מרגיש אף פעם לא להיות באמצע, תמיד בצד. אף פעם לא להיות חלק. שזה דברים שהכיתה הזאת מרגישה, והם גם אומרים, לא מזמינים אותנו להשתתף בטקסים, אנחנו לא נמצאים בשיעורים של הספרייה, איפה שנמצאים התלמידים החכמים והשקטים והטובים. אנחנו תמיד מחביאים אותנו. והמורה מאמין בהם, הוא רוצה שהם יעברו בגרות, והוא מספר להם ומביא להם את הספרים הכי יפים, ואומר להם, תראו, מה שכתוב שם, מה שכתוב על הולדן, זה בעצם אתם. והוא ייתן לכם, תיתנו יד להולדן, מהגיבור של התפסן, והוא יאפשר לכם לחיות את החיים שלכם.
כן.
בקול המדויק שלכם.
אני חושב אבל שהוא עושה את זה בלי איזושהי כוונה מודעת. הוא עושה את זה כי הוא... כי היצירות הללו מדברות אליו, והוא מרגיש אותן, ומבטאות אצלו משהו, ואני חושב שגם אחר כך בפיגומים, כשאני עושה את הסרט, היה לי מאוד חשוב שהמורה הוא לא יבוא, ושלא תהיה לו תקווה לשנות את החיים שלהם.
לא, זה הכל כמו שאתה אומר, בקטן.
כן, שהשינוי הוא כזה מתחולל בלי כוונה.
כן.
עכשיו, כשאני עושה את העיבוד לתסריט של פיגומים,
בסוף יצא ראשון פיגומים, כן, הסרט העלילתי, כן, שבו כן. גם באופן, אני חושבת, ייחודי לקחת תלמידים ומורים מבית הספר שלך, mm-hmm. לאו דווקא שחקנים ידועים, mm-hmm. והם חלק מהשחקנים, וגם הפך להיות סרט מאוד מצליח ומיוחד, וקיבל, זכה לשבחים בביקורות, ואחר כך יוצא בגרות, ואחר כך יוצא הספר הזה.
Mm-hmm. כן.
אז הפסקתי אותך, כי רצית לומר משהו? שאתה עושה את פיגומים?
כשאני עושה את פיגומים ואני עושה את העיבוד לתסריט, אז נגיד ההבדל המהותי, אחד מההבדלים המהותיים, זה שהספר פותח במשפט על התאבדותו של המורה.
כן, ובפיגומים
זה הפוך. כן, זה איזושהי נקודה שאנחנו מגיעים אליה ואנחנו חווים אותה כאיזשהו סי, וכמובן שהגיבור של פיגומים, אני לוקח את אותו נער אימפולסיבי, חסר גבולות, ואני מספר את הסיפור או את הדרמה דרכו. והוא מאפשר לי לראות את הדברים החשובים, שזה הגוף, התנועה, הפעולות, העיניים. אתה יודע, משהו מאוד גולמי בחוויה החייתית שיש שם, כי בסופו של דבר זה גיבור שהוא גיבור עילג. אוקיי? שהדיבור, השפה שלו, היא נאבקת.
כן.
אני יכול לספר איזושהי חוויה שהייתה לי... כן, זוכר שכשאני מגיע לחטיבת הביניים, מגיעים לחטיבה תלמידים מכל מיני שכונות בהרצליה. ואני זוכר שפתאום אני נתקל באנשים שמדברים עברית אחרת. שהם לא מדברים את אותה עברית שאני מדבר, אלא מדברים עברית שהיא דומה, אבל הם משתמשים התחביר שלהם הוא קצת אחר, הם משתמשים במילים שאני לא השתמשתי קודם לכן, ואני זוכר שאני מרותק לשפה הזו. ואני לא, אין לי איזושהי מחשבה שהשפה שלהם היא יותר נמוכה או גבוהה. זאת אומרת, אלא אני מוקסם מהחוויה הזו, והשימוש שלהם בדימויים ומטאפורות, ובעיקר הקללות שהם משתמשים בהם. ואחר כך בכיתות שאני מלמד, אחר כך, והתלמידים שאני מציג, זו השפה שלהם. והמאבק הזה של הגיבור, איך לבטא את עצמו, ואיך למצוא את הדרך למילים נוספות או אחרות, אז הוא גם כן הוא נוכח שם בסרט פיגומים, וגם בספר
פחות קוצים. קוצים.
כן.
שיהיו לו פחות קוצים ליאקי. זה נעשה עוד הפסקה קצרה.
אין לי גגול,
כאן תרבות, עורך באולפן עם החמישה ספרים האהובים עליו ביותר, ואיתי במאי הקולנוע, הסופר והמורה לספרות, מתן יאיר, ונשארו לנו עוד שני ספרים. תמר מורסלה, עם האסופת סיפורים מיניים שלה, וידועים מיניים של נשים, עם הספר המצליח עירות.
זה לא ספר שהוא אהוב עליי.
כן, נשים מדברות מיניות.
אבל הוא ספר שהוא מעניין, ויש הרבה מה לספר מסביב לו. כי כשאני בא ואני כותב על מין, זה דבר שהוא קודם כל, הוא מפחיד אותי. הוא מסקרן והוא מפחיד אותי, ואני מנסה להתמודד איתו. בפחות קוצים יש שלושה תיאורים מיניים, ונגיד שזה דבר או חוויה שגם הייתי רוצה לכתוב יותר, או לעסוק בזה יותר באיזשהו אופן, או שאולי דווקא לא, להשאיר את זה כדבר שהוא מובלע. אבל הספר הזה הוא בעיקר מתחבר לי לאבא שלי ולאמא שלי. כי כבר סיפרתי מקודם על זה שאמא שלי עוברת לישון איתי בחדר, ואבא שלי יוצא מהבית. אבל כשאמא שלי עזבה את החדר, היא עשתה דבר עם הצהרה מאוד חזקה. היא עברה לחדר שהייתה בו מיטת יחיד. והיא הצהירה בזה איזשהו דבר. ואני זוכר שכנער, כשהיא עברה לישון במיטת יחיד, זה היה נראה לי, כן, נכון, היא כבר אישה זקנה. בטח הייתה קצת בת 50, אבל מבחינתי היא כבר הייתה אישה זקנה. אני זוכר גם שהחוויה הזו של להיות איתה באותו חדר שאני נער מתבגר, שהמיניות מתחילה להיות נוכחת יותר ויותר בחיים, ואני זוכר שהיא נמצאת בתקופה בחיים שלה, שהגוף שלה גם כן חווה שינויים, והמחזור נפסק, וכל אחד מאיתנו בחוויה שלו ובתקופה שלו, ואנחנו נמצאים באותו חדר, ואני זוכר ששנים אחר כך אני מסתכל על תמונות של אמא שלי. ממש לאחרונה, לפני כמה שנים, מסתכל על התמונות שלה מהתקופה הזו שבה היא עברה לישון בחדר יחיד, ואני מסתכל פתאום בתמונות ואני רואה אישה שלא נראית בכלל סקנה.
אישה יפה.
ומושכת. ואת רואה בתמונות שמחבקים אותה כזה, והיא מחייכת, ופתאום דבר שהייתי מאוד עסוק בו, או שאלתי את עצמי, כנער, אם יכול להיות שאימא שלי לא, אם יש איבר בגוף שלה, שהיא כבר לא משתמשת בו. וזה היה נראה לי, זה מאוד הטריד אותי. ומאוד העסיק אותי, ולעומת זה אבא שלי יוצא מהבית, והוא מתחיל קשרים עם עשרות נשים. והוא מבלה ימים שלמים בשיחות עם נשים, וזו ההנאה הגדולה בחייו. ותמיד יש לי את הפער הזה בין האיש הזה, בינו לבין אמא שלי, לבין מי שאני, ושאני לא יודע למי אני יותר שייך.
אין הרבה אנשים, מתן, אני חושבת שעוסקים במיניות של ההורים שלהם, עוסקים במיניות של עצמם או של הגיבורים שלהם, אבל לא של ההורים שלהם, אז זה מעניין. אז בואו נקרא איזשהו קטע קצר.
פגשתי אותו על הסט של סדרת הטלוויזיה אופטימיות קוסמית, שאח שלי יצר. הוא לא היה טייפקאסט שלי, הוא היה חתיך מדי עם שר ארוך, ואני אהבתי אותם תל אביב עם צינים. הוא סיפר לי שהוא עושה עיסוי איורוודי, אמרתי לו שאין לי מושג מה זה, והוא הזמין אותי לנסות. ברגע שבו הניח עליי את הידיים שלו עם טיפת השמן הראשונה, הגוף שלי הופתע לחלוטין. לא האמנתי שאני יכולה להגיב ככה לעיסוי, למגע של גבר. אני נותן איזשהו קטע קצר, אבל אני כן רוצה להקריא שיר של אשתי,
כן.
שהיא מדברת על זוגיות, ואני אכתוב את שיר שנקרא לילה, שכתבה מעיין כהן. ברכיים נעולות, עיניים משוטטות, אורה סופג פצעים של צל. היא קולפת את בגדיה, חולצת חלומותיה, דמותה נשמטת אל חושך. והוא לא נועץ בעין, נשען לאחור, עוצם את ריסיו, חוזר אל שביליו, אל ציפור משאלותיו. אני מאוד אוהב את השיר הזה, כי אני ניבט בו, ואני לא המתבונן, ויש בו, איזושהי אמת כואבת על שאתה עושה סרטים, ואתה עסוק בספרים ויצירות, ואתה אתה הרבה מהיום, אתה בתוך הדבר הזה שאתה עושה, ואתה נעלם למקומות אחרים. אתה כמו לוויתן שצולל מתחת למים, ואתה צריך אבל גם לעלות. וזה רגע שבו אני נמצא מתחת למים, והיא רואה את הצלילה הזו.
והיא כותבת.
והיא כותבת.
אני מבינה אותה. ספר חמישי, ספר אחרון?
הספר האחרון הוא הספר שאותו הייתי לוקח לאי בודד. אם יש שאלה כזו, אז...
עכשיו אנחנו דווקא בספר האחרון, זה הספר הכי חשוב. השירים של הביטלס. The Lyrics of the Beatles.
זה ספר השירים של הביטלס, זה באנגלית, שרובם נכתבו על ידי פול מקארטני וג'ון לנון, או כך הם חתמו עליו יחדיו. גם שירים של ג'ורג' הריסון, שג'ורג' הריסון מופיע דווקא בפחות קוצים. שיר שלו.
נכון.
Beware of Darkness. ג'ון לנון הוא דמות שהייתי...
יש לך משקפיים של ג'ון לנון.
משקפיים של ג'ון לנון, כן. אבל העסיק אותי בצעירותי, וגם היום הדמות שלו. גם כן אב שנעלם, אמא שנהרגה בגיל צעיר, והוא מתייתם, והוא משוחרר מההורים שלו, וקינאתי בו על כך שהוא היה משוחרר מההורים שלו. שאבא שלו לא היה, אמא שלו, כאילו כמה שזה נשמע נורא, אבל היה לו את השחרור הזה מההורים שלו, מהצל שלהם או מהנוכחות הפיזית הרגשית בחיים, והוא לא היה מופנם ולא היה שקט ולא היה עדין, הוא גם היה את הדברים הללו, אבל הייתה לו דמות פרסונה חיצונית שהייתה צינית, מלאת הומור, והוא בעיקר, he didn't give a fuck, והוא גיבור, כאילו הוא כוכב, זה הדמות שאנחנו כל כך מעריצים ואוהבים את הדמויות הללו שהן לא מתרגשות, שהן קצת אדישות לגבי דברים שאנחנו לוקחים נורא קשה, ו-they don't give a fuck על הדברים שכל שאר האנשים, כן.
ואתה מסמן כאן בספר את...
את השיר I'm the worst.
ארי הים, והוא מתחיל כך, תכף נשמע אותו לסיום. I am he, as you are he, as you are me.
As we are all together. See how they fly like, כן.
ואתה הוא, ואתה אני, ואנחנו ביחד... רצים כמו חזירים נמלטים מרובה. Like pigs from a gun, כן. See how they fly. אתה רוצה עוד משהו לצטט מהשיר הזה?
לאו דווקא מהשיר הזה, אבל I'm the worst, שכמובן יחד עם המנגינה הוא, והמילים, אם יש להן משמעות או אין להן משמעות, זה לא משנה, כי המוזיקה שם היא מעיפה אותי, וכשאני כותב וגם כשאני עושה סרטים, אני מחפש את הקצב, את המוזיקה שהיא תהיה נוכחת שם. אם זה בדיבור, אם כן. זה בתנועה, שהמוזיקליות היא תהיה שם.
אז יש איזה משהו קצר שאתה רוצה לקרוא?
כן, יש את השורה של, שמסיימת את Abbey Road, And in the end, the love you take is equal to the love you make.
ואני אסיים עם הספר שלך, ולא ידעתי מה אתה הולך לקרוא, אבל זה בדיוק זה, כשהמורה מתבונן ביאקי ואבא שלו יוצאים מהחדר של המנהלת, ואבא של יאקי סותר לו, כי הוא שוב מתפרע ולא לומד, והוא פיגומים, אבל הוא רוצה בכל זאת שהבן שלו איכשהו יסיים את בית הספר, ואז המורה מתבונן בו, ואומר לעצמו, רק עכשיו אני רואה שיאקי לא קיבל חיבוק ממושך קרוב עם כוונה. חיבוק שנותן לך להרגיש את הגוף השני, את מה שקורה בו. חיבוק שלא נעשה בגלוי לעיני כל. חיבוק שבו עיניך נעצמות ואתה לרגע אחד מתמסר. רק עכשיו ברור לי שיאקי לא קיבל חיבוק כזה זמן רב. חיבוק שבו לרגע אתה יכול להרפות את השרירים, לתת להם שקט, מבלי שיעמדו על המשמר. הגוף שלו והוא למדו להסתדר בלי שמישהו יחזיק אותו לרגע קרוב. אולי זה כל מה שצריך כדי למשוך את יאקי לכיוון אחר, לדיבור אחר, למעשים אחרים. המון תודה במאי הקולנוע, סופר, המורה לספרות, מתן יאיר, תודה שהיית איתי כאן, אני ענת שורן בלייס. אפשר לשמוע את התוכנית הזאת ביישומון כאן, וגם את התוכניות האחרות, שתהיה לנו שבת שלום. תודה לכם להתראות.